וכיוון שכבר התאמת אצל כל חכם, צורך תמימות העבודה וחובת טהרתה וניקיונה. בסדר? כולנו רוצים את הפסקה הזאת? עוד פעם. וכיוון שכבר התאמת אצל כל חכם, צורך תמימות העבודה וחובת טהרתה וניקיונה, שזולת אלה אינה נרצית ודאי כלל, אלא נמאסת ומתועבת, כי כל לבבות דורש השם, וכל יצר מחשבות הוא מבין. תראו, כתוב פה משהו שאפשר לקרוא אותו ככה בצורה מאוד פשוטה, אבל שכתוב פה משהו מאוד, תראו, אני כבר כל דבר לא כתוב משהו עמוק, אבל זה באמת משהו עמוק. השאלה היא, מה נקרא אדם דתי? מה זה אדם דתי? אתה אדם דתי? כן? בטח, מה? כיפה, הנחת תפילין, התעטרת בטלית, התפללת. מה, נכון? אז זהו, זה בדיוק לא נכון. כי יהדות זה לא פולחן של פעולות. יהדות זה משהו שבתוך האישיות שלך חל שינוי. עכשיו, כשאני אומר חל שינוי, הכוונה היא לא חל שינוי שאני מתרגל להתפלל בבוקר. זה לא נקרא שינוי. זה נקרא שלא הייתי רגיל לאכול עם מזלג, ואמרו לי לאכול עם מזלג. זה לא שינוי. זה הרגלתי את הידיים, לא להכניס את היד לתוך האוכל, למרות זה יותר טעים, ואני צריך לאכול מנומס עם סכין ומזלג. זה לא נקרא שינוי. זה פשוט ההרגל, התרגלתי להניח תפילין בבוקר. זה לא המצווה. להניח תפילין פירושו מה שהשולחן ערוך אומר, תפילין של יד, יד הלב. אני משעבד את כל התאוות שלי לקדוש ברוך הוא, שראש המוח, אלה דברים פנימיים. תפילין צריכים לחולל בתוכי איזה שינוי פנימי בעולם שלי. לימוד גמרא זה לא מתמטיקה שכלית. לימוד גמרא אמור להוליד בתוכי איזה ריצה לקראת משהו רוחני. עוד פעם. אני רואה, תראה את המילים בפנים. וכיוון שכבר התאמץ את כל חכם צורך תמימות העבודה וחובת טהרתה וניקיונה, שזולת אלה אינה נרצה ודאי כלל. זולת מה? זולת הניקיון והטהרה. ניקיון וטהרה זה משהו פנימי, זה לא עניין של מעשים. אומר, אם אינה נרצה כלל, אלא נמאסת ומתועבת, אין לזה שום משמעות, איזה ערך. מה אתה רוצה שאני אגיד לך? שאתה מתפלל כמו גומר והולך, לא, אז מה? אתה סתם עושה צחוק. אם אנחנו כבר בתוך המערכת של מצוות, אני חייב להפוך את המצוות, את היהדות, למשהו שמדבר אליי, לפנימיות שלי, לאישיות שלי. אחרת, זה משהו פה לא נורמלי. תראו, יש אנשים בני 50-60, שהם עובדים ככה. הוא פשוט מתפלל כי הוא התרגל. האם זה משפיע על האישיות שלו? והראיה, שכשאותו בן 50 הוא נמצא בשוק העבודה, הוא דוחף, הוא מרמה, הוא זה, הוא... מה? אלוקים נמצא לא רק כשאתה מניח תפילין. הוא נמצא גם בעבודה שלך. אז למה בעבודה שלך אתה לא מתנהג ככה? בעבודה הוא מתנהג כמו אדם חילוני, גמור. מעניין אותו כסף, מעניין אותו ביזנס, מעניין אותו עסקים, מעניין אותו להתקדם, מעניין שהבית שלו יהיה יפה, מעניין שהוא יחליף רכבים כל שנתיים. זה מה שמעניין אותו. אבל אתה הנחת תפילין הבוקר, נו אז מה? זאת אומרת שאנחנו עוסקים באנשים שמעולם הם לא חיו כאנשים דתיים. והמסיעה שם אומר, זה לא יכול להיות. כי כל לבבו דורש השם, כל יצר מחשבות הוא מבין. מה נענה ביום תוכחה אם התרשלנו מן העיון הזה והנחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו, שהוא עיקר מה השם כאן שואל מעמנו. כלומר, השם שואל אותנו לא את הפעולות, כי הפעולות זה פשיטה, כולם עושים את זה. השם שואל מאיתנו את העולם הרוחני הפנימי שלנו. הייתכן שיגע ויעמול שיחנו בחקירות אשר לא נתחייבנו בהם, בפלפולים אשר לא יצאנו שום פרי מהם, ודינים אשר אינם שייכים לנו? אומר, מה, יכול להיות שאתה ללמד סוגיה בגמרא במשך שבועיים, לא רלוונטי, וכשאתה אומר לו, רק רגע, מה עם אמונה ואהבת השם? הוא אומר, אין לי זמן. זה, לא, לא, הוא לא אומר אין לי זמן, כי הוא זלזה. הוא אומר, כן, בטח, אני אוהב את השם. מה, יש יהודי שלא אוהב את השם? יש יהודי שלא אוהב דתי? הנה, אני אשאל לך, אתה מאמין בהשם? תגיד שכן, בטח, מה? כל אחד מאיתנו יגיד אני מאמין בהשם. כיוון שיש פה פנים חדשות, אני חוזר על הדוגמה שהבאנו. נגיד אדם נמצא בפנימיה בישיבה, הוא בשמונה בערב חייב להיות, חייב להיות במקום מסוים בעיר. הוא חייב להיות שם. הוא חייב להגיע ענקי, מסודר, טוב, בשבע ורבע הוא נכנס להתקלח. זה חשבון. רבע שעה נקלחת, אני חוזר לחדר, מתלבש, רבע שעה אני רץ, אני מגיע רענן, יפה, פוגש את מי שאני צריך, מאז. גומר להתקלח, הוא לא לבוש, הוא רק מופיעה, ממגבת עם הזה, יוצא מהמקלחות, בא לפתוח את הדלת של החדר, החדר נעול. מה קרה? חבר החדר נעל והלך. הוא לא שם לב, שאתה במקלחת, וכל החפצים שלך בתוכו החדר. חדר נעול. מה אתה מגיב שלך? מה אתה מגיב באותו רגע? זהו, למה? ואיפה אמונה? מה זה השם השמח את זה? לא החבר שלך. אני אתפוס את החבר, אני אראה לו מה זה, אני... אתה מתחיל לבעור, אתה... בעוד שבועיים שלושה, אתה אומר, אתה יודע מה בעצם הכל מת השם. אז זאת אומרת שהפער בין האמונה שלך, בין מה שאתה אומר שאתה מאמין, למה שאתה באמת, זה פער של שלושה שבועות. זה, על זה הוא מדבר. זה העיון שאנחנו מתרשלים בו. איך אני הופך את מערכת האמונה באשר למערכת שהיא חלק מהאישיות שלי. שהיא חלק ממבנה הפנימי הנפשי שלו. ותדעו לכם שזה דבר מאוד מאוד קשה.
אז איך אני יודע אם להתווכח על משהו להגיד את השם, אם משהו רק קורה לי, שאני יכול לשנות באופן דבר, להגיד, טוב השם רוצה שזה יקרה ככה, אז אני לא אשנה את זה, או שאני אשנה את זה?
לא, זה לא עניין מה אתה חושב בראש. עובדה שבשעת מעשה כל התיאוריות נעלמות, אתה מעצבני. באותו רגע, אם מישהו יגיד לך, זה אמת השם, אתה תעצבן עליו עוד יותר. כי זה... אתה צריך לשנות משהו בעולם הפנימי שלך. אתה צריך לשנות את האיזון בין הגוף לנשמה שלך. זה דברים שהם לא קורים על ידי לשמוע איזו שיחה יפה, כמה זה טוב להאמין בהשם. זה התחילת ההקדמה שלו. אמונה מה שזה דבר מפורסם, ידוע. אין פה שום חידוש. ברור, מאמיני, יש אלוקים, אני מאמין בו. השאלה היא, איך אני הופך את זה לחלק מהאישיות הפנימית שלי? ועכשיו פה לא יעזור שאתה גאון עולם, ואתה לומד כל היום גמרא, ואתה כל היום... זה לא קשור אחד לשני. שהרבה אנשים שלומדים גמרא ומתעצבנו שהחדר יהיה נעול. מי זה האנשים האלה? אני מקווה שזה אנחנו. לא שאנחנו המתעצבנים, שאנחנו גם לומדים גמרא, זה התכוונתי. ואז אתה מגיע לחדר, והחדר נעול, ואתה מתעצבן. איפה נמחה כל הגמרא שלמדת? איפה נמחה כל האמונה שלך בהשם? הרי אתה מגיל שלוש, אתה מוכר כיפה על הראש, ואתה תגיד ברוך אתה השם. אלוקים מלך העולם. מה, אתה לא מאמין שאלוקינו מלך העולם, הוא גם מלך בחדר הזה? אמרתי, בטח שאני מאמין. אתה יכול אפילו לתת הרצאות על האמונה הזאת, אבל בפועל אתה לא שם. זה התפקיד של ספר מסילת ישרים, איך להוביל אותי למציאות. לכן מסילת ישרים זה לא ספר פילוסופי, זה לא ספר של רעיונות, זה ספר של הדרכה. והדרכה היא הוראות, אלא שאחרי ההוראות האלה מסתתרת תפיסת עולם ענקית מיוחדת. אמרנו כמה פעמים, הרמח"ל היה ככה אומרים, הוא גלגול נשמתו של הארי הקדוש, היה גאון הגאונים, לא יודע, אין מינים לתאר את הרמח"ל. הרמח"ל בגיל 20 בערך התחיל לפרסם כתבים בעניינים קבליים הכי עמוקים שיש, גילויים אלוקיים הכי גבוהים שיכולים להיות, וכשאמרו לו מה זה, הוא אמר, מהשמיים אני מקבל הוראות לעשות, לכתוב ולהפיץ. ויש לו יומן אישי שהוא כתב, התגלה אליי אליהו הנביא, אמר לי כך וכך תעשה, התגלה אליי נשמע צדיק זה, אמר לי כך וכך תעשה, התגלה אליי מלאך מהשמיים ואמר לי כך וכך, ואמר לי דברי תורה ולימד אותי. עכשיו זה לא, זה דברים ידועים, גם הרבי יוסף קארו בעל השולחן ערוך יש לו ספר נקרא מגיד נשרים, יש את זה בספרייה, אפשר גם לפתוח לקרוא. לבית הזה המלאך שהיה מדבר איתו כל הזמן. עכשיו דברים מפחידים. הוא אומר לו אחד הפעמים, אתה בלילה קמת ושתית מים קרים יותר מדי, ככה ראוי לך להתנפל על, על ענייני עולם הזה? אז מים קרה לך קצת חם, ככה לא. מתנהגים. מקום אחר אומר לו, תדע לך שבשמיים פמליות של מלאכים שואלים למה אנחנו אוהב רק אותך, ותדע לך שאנחנו אוהב אותך, וכל מלאכי עליון שואלים למה ולא מבינים, ובאתי להגיד לך שאנחנו מרוצים לך, תמשיך. כל מיני דיבורים כאלה, ובמקום מסוימים הוא אומר לו וגילה לי סודות, ועבד סוד קודם שלוש נקודות ואני לא כותב, כי לא יודע, הוא לא צריך לעשות. אז יש מציאות כאלה, הגרא היה לו גילויים אלוקיים, זה אנשים קדושי עליון שהם גילויים אלוקיים. בספר אורות הקודש, בהקדמה, שם כותב שהנזיר, נזיר, הרב שר ישו כהן, הרב של חיפה, אבא שלו, כותב שם בהקדמה שהיה לו דיון על איזה מילים, ואומר, התגלה אליי הרב קוק, ואני ער ולא ישן, והוא מתאר איך הוא נראה פה, לבוש בגדי שבת ופניו מאירות כמו שיצא מהמקרה ביום שישי אחר הצהריים, ואמר לי תכתוב ככה. כתב, יש דברים גילויים, סיפורים על כל ענקי עולם ועל הרמח"ל. הרמח"ל עבר, הציבור, העולם התורני אז לא קיבל את הרמח"ל, כי אני רואה מוזר שבחור בן 20 מדבר באופן כזה, לא משנה העניין ההיסטורי למה זה, אבל למעשר החרימו את שרפו את הכתבים שלו ואסרו עליו יותר לכתוב עניינים קבליים. הספר האחרון שכתב הרמח"ל דרך השם, גם הדרך זה גם כן פשטני, אבל מסך שזה הספר האחרון שהוא כתב, ויש שטוענים שבזה הוא גנז את כל חוכמת הקבלה. זאת אומרת, זה ספר מאוד עמוק שמאחריו עומדת תפיסת עולם חובקת זרועות עולם. אנחנו מדי פעם קצת נביא, נטעם מהדברים האלה פה, שהלימוד שלנו לעילוי נשמת שלום אולמן, זה יהודי שנפטר פה ברובע לפני שבוע, הוא היה אחד מגדולי הדור בהבנת הרמח"ל והגר"א בצד הקבלי שלו, אני ועוד מישהו זכינו ללמוד אצלו איזה שנתיים של צהרון. הלכה הביתה פעם בשבוע, למדנו יקיפור, לא רמחה על דעת גבולות, דברים הפשוטים שלו. אתם מכירים את הספרה הרמחה הירוקים האלה, דעת גבולות, מכירים את ה... אז בהקדמה שם, הוא היה אחד מאלה שהדירו את זה, וכתבו ירוד לבת, אחד אז זהו, אז זה מדי פעם נעשה טעימה מתוך זה. אז בוא, אני חוזר לעניין שלנו פה. אני חוזר לתחילת הקטע, אני קורא את זה ברציפות. וכיוון שכבר התאמת אצל כל חכם, צורך תמימות העבודה הוכחת העלתה וניקיונה, שזולת אלה אינה נרצה לוודאי כלל, לנמאסת ומתואמת, זה מפחיד לקרוא את זה. זאת אומרת שהמצוות שאנחנו עושים, בלי שהדברים האלה מתחברים לעולם הפנימי שלי, הוא נמאס ומתואב. זה מילים מאוד קיצוניות. כי כל לבבות דורש השם, וכל יצר מחשבות הוא מבין. מה נענה ביום תוכחה אם התרשנו מן העיון הזה ודחנו דבר שהוא כל כך מוטל עלינו? שהוא עיקר מה שאנחנו שואל מעמנו. זה הנושא המרכזי. הייתכן שיגר ויעמור שיחנו וחקירות שלא התחייבנו בהם, בפלפוליה שלא יצרנו שום פרי מהם, ודינים השניים שייכים לנו. ועכשיו פה בא... ומה שחייבים אנו לבוראינו חובה רבה, נעזרו להרגל ונניחהו למטה נשם ולומדה. שימו לב, הוא לא אומר שאני לא מקיים מצוות. הוא לא אומר שאני לא לומד משנה ברורה ואני לא יודע הלכות. אני יודע, אבל אני מקיים אותם כמטה נשם ולומדה. אני מה זה מצוות נשם ולומדה? אתמול הנחתי תפילין, גם אני הנחתי תפילין. לפני שנה הנחתי תפילין, אז נניח תפילין גם בעוד 5 שנים, גם בעוד 20 שנה. זה מצד שלנו. עכשיו, איך הופכים את היהדות למשהו חי, למשהו נושם? איך הופכים את זה? אתה צריך להשקיע בזה זמן? להתבוננו? זה לא יבוא מעצמו. זה לא... נוצר מעצמו. זה לא נוצר מעצמו. הנה, אם לא נסתכלנו ולא עיינו מהי היראה האמיתית ומה הענפיה, איך נקנה אותה? וכאן בא הדבר הנוסף. ואיך נמלא את מן ההבל העולמי המשכח אותה מליבנו? מה פרוש המילים האלה? ההבל העולמי המשכח אותה מליבנו. מה זה ההבל העולמי הזה? מה? למה זה משקע? למה? רגע, אחד ועוד אחד זה שתיים. אתה שוכח את זה? קורה שאתה שוכח את זה?
לא, אבל קורה ששוחק ממך את הידיעה
למה? אבל אני זוכר, יש לי מוח לא שוכח כלום. הנה, אני זוכר אחד ועוד אחד שתיים. לפני שנים, הרב דימיטרובסקי, לא, היום הוא כבר חולה, אבל יש לו, היה לו זיכרון. יש לו זיכרון 100%, לא שוכח. פעם היינו בניחום אבלים, אז הוא דיבר עם מישהו, אמר לו איפה אבא שלך נולד, אז הוא אמר לו איזה כפר נידח ברוסיה, ליד סיביר, עד ימה. אז הרב דימיטרובסקי התחיל להגיד לו, כן, זה נמצא ליד זה, זה נמצא שם, התחיל להגיד כל המפה של האזור. אמרתי לו, מפה אני יודע? הוא אומר, אני לא מבין, בכיתה ח' לא למדת גיאוגרפיה, שם למדנו בגלובוס, פשוט הוא למד. אז הוא זוכר, ואז. אז מה, למה את זה הוא לא שוכח? מה זה הבל עולמי? מה זה המילה הבל עולמי משכח אותי? מה פרוש המילים האלה? מה, המוח שלי למד, זוכר, יודע, זהו, מה הנקודה? אז מה זה הבל עולמי? את מה הוא משכח? אז התשובה היא עוד פעם. אנחנו צריכים עוד להעמיק בכל המילים שאני אומר. הכל, אני מרגיש כל מילה שאני אומר, צריך לדבר על זה שעה. אבל אמרנו את זה כבר בהתחלה, אנחנו נעשה את זה עוד מיליון פעם, לא רק כל צד ישראל. אנחנו, כל אחד מאיתנו, יש בו שני בני אדם. אנחנו חולי נפש. מה הכוונה? מצד אחד יש בי נשמה אלוקית, והנשמה הזאת מניחה תפילים, מתפללת, עושה דברים טובים. ואותו בן אדם, דקה אחרי שגמל התפלל, הוא שכח את כל מה שהתפלל. איך זה יכול להיות? אותו בן אדם שרגע לפני כן התפלל בדבקות כשהחדר נעול, הוא מתעצבן ובועל וצועק ומקלל. איך זה יכול להיות? אותו בן אדם ששם בבית המדרש במשך חודש שלמד תורה בהתמדה, בחשק, אותו בן אדם יכול לעשות איזו אווירה הכי מגעילה שכל עוד בעולם. פתאום הכל נשכח. מה קרה? מה קרה? מה? פתאום הוא יכול להימצא בחברה, בנות, הוא איבד את הראש. הוא יכול להגיע למקומות הכי רחוקים. מה קרה? מה, זה לא אותו בן אדם? התשובה היא לא, זה לא אותו בן אדם. שני בני אדם. אנחנו צריכים לדעת שהחלק האלוקי שבאישיות שלי היא בפוטנציאל. לעומת זה, החלק הגופני שבי הוא לא בפוטנציאל, הוא בפועל, הוא קיים, הוא נושם. יש הבל עולמי שלמעשה מישהו ברא אותו, את ההבל העולמי הזה, שעניינו לגרום לי להתמודד עם העולם הרוחני שלי. כלומר, העולם הרוחני, הקדוש ברוך הוא הביא אותו לעולם שלנו, אבל השאיר אותו באוויר. מה, חבר'ה, בואו תתמודדו עם העולם הרוחני, ולאט לאט תהפכו אותו לחלק מהאישיות שלכם. ואני מזהיר אתכם, אם אתם לא תתמודדו, העולם הרוחני ישכח מכם, ההבל העולמי ישכח מכם. לכן אין מצב שאני אניח תפילין, אני אתפלל ואני אמשיך לך. אין דבר כזה. אתה חייב לעצור ולהבין שיש הבל עולמי שמנסה למשוך אותך למחוזות אחרים. יש להתמודד. כמובן השאלה תהיה, למה אלוקים ברא אותי בצורה כזאת? למה אלוקים בורא בעולם הבל עולמי שמשכח אותי, משכח ממני את הרצונות שלו? מה הוא? מה, הוא משחק איתי? מה, הקדוש הוא סתם לא אוהב אותי? הוא שם אותי בעולם וכל אדם כדי לגרופים, כל הצדדים? בשביל מה? אלוקים, תעשה אותי בן אדם טוב ואני אקיים את המצוות שלך. אל תכניס בי יצרים ותעבוד ותתמודד. מה, לא יכול. מה אני אעשה? אני הולך ברחוב, העיניים מסתובבות לצדדים. מה אני יכול לעשות? מה אני אעשה? מה, אני רמת את עצמי? זה כיף לי, אני נהנה לראות את זה. מה, אני רמי את עצמי? לא, מה זה ייתן? בסדר, נו, מה? אבל הנפש, הלב ממשיך למצוא את זה. אז למה אלוקים עושה לי את זה? שאני יהיה לי אופי כזה שאני ארצה, ושאני אלחם עם עצמי. נו, מה? אל תעשה אותי כזה, ואני לא צריך ללחם עם עצמי. אז יש הבל עולמי. יש איזו התמודדות בעולם. זה חוכמה עמוקה להסביר לי למה שאני עושה את זה. זה כל הרב חיים. יש לו ספר שלם על דת ורב חיים. יש לו על זה, הוא מדבר ספר שלם למה השם בורא אותי באופן. נגיד בקיצור נמרץ את זה אנחנו עוצרים היום. למה שאני עושה את זה? טוב, זה ספר שלם, אפשר להגיד את זה בשני אחת. אבל האדם הוא יצור שרוצה להיות עצמאי. אם הכרח הוא יעשה אותי צדיק, אז למעשה אני לא קיים. זה שינו ברא אותי. זה המלאכים, זה העולמות האחרים. הכרח אומר, אני רוצה לתת את המתנה הכי גדולה שיכולה להיות. אני אברא אותך פגום, חסר, אני אתן בעולם כוחות שיפריעו לך, אבל אל תדע, אני גם לך כוחות רוחניים עם הדרכה מאוד מדויקת מה לעשות, וזה המשרד ישרים, והרווח שלך יהיה שאם אתה עובד את המסלול בצורה נכונה, אז אתה מגיע ליעד באופן שאתה לגמרי אישיות עצמאית עם עולמות רוחניים. פחות או יותר זה המילים, צריך להעמיק בזה עוד הרבה יותר, אבל נזכור את השאלה הזאת ויש תשובות לשאלה. בסדר? אז טוב, אנחנו עוצרים פה. רבע ל-12 שיעור בגמרא, דיון, שיעור אחרון בנושא של חמשת הימים דאורייתא דרבנן. מחר יום חמישי שיעור על חצי שיעור. מה זה חצי שיעור על חצי שיעור? כי זה נושא גדול. אני איכשהו נעביר את זה. שבוע הבא אנחנו כבר ניכנס לחמשת הימים עצמם, רחיצה, שיחה, מילת הסמדל. שבוע נלמד את שלושת הנושאים האלה עם הגמרות ועם ההלכה, ומה שבוע אחר זה כבר זכר. כן,
שבוע גם
נלמד? מה?
שבוע?
לא, לא, לא. ועוד משהו להזכיר לכם, אנחנו בחודש אלול, עוד שלושה שבועות ראש השנה. מישהו שם לב לזה או לא? מי שם לב לזה? אתם עשיתם עלייה, אז אתם כבר נמצאים, אנחנו נמצאים פה, צריכים לעשות גם עלייה. הלוואי שגם בעולם רוחני יש לעשות עלייה. את מטוס, לעלות. איך עושים עלייה בחודש אלול? קודם כל, מה שלנו עכשיו, זה נקרא זה. זאת עלייה, אין פה שאו, וואו, התלהבתי, ואני... גם זה. נו, התלהבת, ו... ו... נו, זה התלהבתי, נו. תיגמר ההתלהבות, אתה תשאל אותו דבר. התלהבתי, ויש לי הדרה, ויש לי מודעות. יש לי תובנה חדשה. ברגע שהמסעד שאני בנה בי תובנה חדשה, זה נקרא שהתעליתי. אני עכשיו מתחיל להבין שיהדות זה לא פעולות. אני צריך לבנות בתוכי את הגישה הנכונה לקיום מצוות. נו, מספיק. זה הבנה נפלאה. אם ההבנה הזאת תדחוף אותך לחפש, לקרוא בספרים, להתבונן, להגיד רק רגע, אולי באמת נצטרך לשים על המילים של התפילה שאני מתפלל. חוננו מתך חוכמה, בינה ראיתי בו, שאני באמת רוצה חוכמה, תן לי. ואתה אומר את זה כי אתה רוצה, כי למה אתה מסעד השרים, אתה מרגיש פער. אתה מבקש את החוכמה הזאת. אז זה עושה משהו. זה עצמו עלייה. זהו, זה מודעות, המון הרבה מודעות. דברים רגילים זה דעת שבלו מדעות. מודעות זה יכול להיות סתם, פתאום, רק, מה אני עושה? הנחתי תפילין, מודעות, תפילין זה להיות קשורים לקדוש ברוך הוא, לב, מוח, בסדר. זה מחלחל פנימה. מחשבות כאלה, מודעויות כאלה, ועוד ועוד פרטים. עד פה לענייננו היום.